אנחנו בפרק י' פסקה ז'. אולי רק כדאי להזכיר לעצמנו את הכותרת העקרונית של הפרק הזה, שבעצם חופפת על כל הפסקאות, גם הפסקאות שראינו בזמן האחרון, שתי הפסקאות האחרונות, A ו-W, וגם הפסקאות הבאות, ז' ח' ת', שזה כבר יותר פנימה. הכותרת של הפרק הזה, הכרחיות התשובה והתורה זו לזו, בכללותן ובמעלותיהן העליונות. אז אמרנו כשהתחלנו את הפרק הזה, שהתשובה והתורה זה בעצם דבר אחד. כלומר, לא יכול להיות, או לא יכולה להיות מציאות שמצד אחד האדם כביכול עושה תשובה, אבל מצד שני היא בלי תורה, בלי לימוד תורה, ובלי סודותיה של תורה. הצדדים היותר פנימיים בלימוד תורה. לימוד הנסתר, ל"ג בעומר זה מתאים. וכן לצד השני, לא יכול להיות אדם שעוסק בתורה, לומד תורה, קל וחומר בצד הנסתר של התורה, והוא לא שייך למהלך של תשובה. אלא תמיד שני הכוחות האלה מופיעים ביחד. ולכן כי המצווה הזאת, אז ראינו שיש דעות שאומרות זו תשובה, יש דעות שאומרות זה תורה באופן כללי, כי באמת התשובה והתורה זה בעצם אותו דבר. אז כל הפסקאות שאנחנו בעצם עוסקים בפרק הזה, בעצם מבררות את הנקודה הזאת, את היחס ההכרחי שבין תורה ותשובה, וכמו שראינו בפסקאות הקודמות, שגם אם יש לאדם קלקולים מעשיים או מוסריים, אז הוא לא יכול לומר, זה לא קשור לתורה, זה לא קשור למהלך הרוחני שלי, זה לא קשור ללימוד תורה, להבנה שלי את התורה, אלא הכל הוא אחד עם כל ההשפעות כפי שדיברנו כבר. בפסקאות ז' ח' ואילך, כאן נכנסים אפילו קצת יותר פנימה, שזה לא רק למפגש עם התורה באופן כללי, אלא כשאני רוצים להיכנס יותר לסודות התורה, לגרעין הפנימי של התורה. ובאמת כנראה זה לא מקרה שאנחנו לומדים את זה בל"ג בעומר. אז אנחנו בפסקה ז', ובעצם גם אחר כך ח' וט' ועלה, זה בעצם אותו יסוד רק עם הדגשים קצת שונים. אז בואו נקרא את ז'. כשאדם מתנשא למרומי עליון, באים מיד האבונות וסותמים, פרק י' פסקה ז'. מה אתם אומרים? לא? מה קראתי? הרעיון, סליחה, עוד פעם, מההתחלה. פרק י' פסקה ז'. כשאדם מתנשא למרומי הרעיון, מה קראתי? עליון? טוב. באים מיד האבונות וסותמים לפניו את ההוראה העליונה. והמחשבות הגדולות משתפלות על ידי כדרות האבונות הרשומים בחדרי הלב. אמנם, ישוב אז מיד בתשובה ברורה, אשר תשיב לו את החיים המאושרים במעוף עין. וכפי אותה המידה שתתאמת התשובה בפועל בסדרי החיים, כן יתאדרו תנובות המחשבה ופלג הרעיון יתברך. אני אומר את זה בסגנון שלי כרגע, למרות שאני לא אומר שזה מה שכתוב פה, אבל קצת בשביל לפשט את הדברים. יבוא אדם ויאמר, אתה הרב קוק כותב, שבעצם הנפש האדם אחת, ועד שכל המערכת שכולל האדם בתוכו לא משתלמת, אז יש כאן השפעה מחלק לחלק וכו'. בוא ננסה. אני אנסה ללמוד דברים גדולים, דברים נשגבים, דברים עליונים, ובוא נראה אם אני אבין אותם, אם אני אתחבר אליהם, אם זה יפעל עליי וכו'. אומר הרב, כשאדם מתנסה למרומי הרעיון, כשאדם רוצה להתרומם להבנת רעיונות נסתרים גדולים, נגדיר את אולי במושגים כפי שמקובל היום, כשאדם רוצה ללמוד קבלה, זה במושג בשם המפורש, והוא אומר, הנה בואו נראה, אני אבין, זה ישפיע עליי וכו'. באים מיד האבונות וסותמים לפניו את ההוראה העליונה. כלומר, אומר כאן רב יסוד גדול, מה שמונע מן האדם להיפגש עם הרעיונות הגדולים, זה לא חוסר ההבנה. שפת הקבלה היא שפה אחרת מהשפה שאנחנו מכירים בתורת הנגלה. היא מדברת בקודים סודיים. אז יבוא אדם ויאמר, אתה יודע למה אני לא מבין קבלה? אתה יודע למה אני לא מבין זוהר? אתה יודע למה אני לא מבין הארי הקדוש? כי פשוט השפה שלהם היא שפה אחרת. אני לא מבין את ראשי התיבות, אני לא מבין את המשמעויות, אבל ברגע שאני אלמד את המילון של תורת הקבלה, אז עם אלה הדברים יהיו פשוטים לי. ככה זה נראה לו. אומר הרב, לא נכון. הסיבה שבגללה הדברים לא מובנים, הרעיונות שאנחנו רוצים להגיע אליהם נסתמים בפנינו, זה לא בגלל שיש לנו איזה בעיה במתודיקה, או אנחנו לא מבינים את המילים, או המשמעות היא אחרת, אלא כי יש אבונות, מיד האבונות, באים מיד האבונות וסותמים לפניו את ההוראה העליונה. כלומר, המצב הרוחני המקולקל של האדם, הוא בעצם מה שמעכב אותו מלהבין את הרעיון, ומלהבין את מרומי הרעיון. לכן כשאדם מתנסה למרומי הרעיון, באים מיד האבונות וסותמים לפניו את ההוראה העליונה. ולכן, שלב ב' יהיה הרבה יותר גרוע מזה. זה לא רק שהאבונות יסתמו את הרעיונות, אלא שאותן המחשבות הגדולות, שאני הייתי אמור להיפגש איתן, כי אני עכשיו התרוממתי למרומי הרעיון, בגלל שכרגע יש איזו סתימה בצנרת, בקשר שלי עם הדברים, אז אותם רעיונות גדולים יכולים חס ושלום להפך לרעיונות קטנים, לרעיונות נמוכים. פתאום הערכים והאידיאלים הגדולים, הם בעצם התגלו לפניי כדברים קטנים. והמחשבות הגדולות משתפלות מלשון נעשות שפלות, נעשות נמוכות, נעשות רדודות, נעשות שטחיות. והמחשבות הגדולות משתפלות על ידי כדרות האבונות הרשומים בחדרי הלב. כלומר, א', אדם לא ישיג באמת את מה שהוא אמור להשיג, ב', לא רק שהוא לא ישיג את מה שהוא אמור להשיג, אלא הוא יבין מאותם הדברים בעצמה, בעצם דברים אחרים. הוא יוריד את, 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 את קומת הרעיון לתחתית, לשפלות. אני חושב שאם נדבר קצת יותר ברור ויותר חריף, כי צריך לדבר בנושא הזה יותר חריף, אותו אחד שחושב שהוא ראוי ללמוד קבלה, והוא לומד קבלה כשהוא לא עבר את ההכנות הנכונות, שהן הכנות מצדדים שונים, הכנות מוסריות, והכנות לימודיות, והכנות התנהגותיות, וכמובן שמירת ההלכה וכו', ונדמה לו שהוא מבין תורת הקבלה או תורת הסוד וכו', אז לא רק שהוא לא מבין, כי ההבנות סותמים את ההבנה, אלא הוא יבין את הדברים בצורה לא נכונה, בצורה לא מכוונת, בצורה לא מיושרת. לכן קורות כאן בעצם שתי תקלות. תקלה ראשונה זה שלא הבנתי את הרעיון, כי ההבנות נסתמו, ההבנות סתמו, סליחה. תקלה שנייה, שגם מה שהבנתי, הבנתי אחרת, הבנתי נמוך, הבנתי שפל מאוד. לכן כשאדם מתנסה למרומי הרעיון, באים מיד ההבנות וסותמים לפניו את ההוראה העליונה. והמחשבות הגדולות משתפלות על ידי כדרות ההבנות הרשומים בחדרי הלב. אז מה הפתרון? אומר הרב, שני פתרונות. פתרון אחד מהותי עקרוני, אבל עדיין בלי השפעות מעשיות כוללות, והפתרון השני עם ההשלכות המעשיות הכוללות. כלומר, אמנם ישוב אז מיד בתשובה ברורה. תשובה ברורה, הרב מדבר בכמה מקומות, הוא קורא לזה תשובה עליונה, תשובה מאהבה וכו'. תשובה ברורה, הכוונה תשובה שהיא דרך הבירור, הבירור של תהליך הברירה, תהליך הברירה שהוא תוצאה של למידה, שהלמידה מבררת מה האמת, מה שקר, מה נכון, מה לא נכון, מה האמת קטנה, מה האמת גדולה וכו'. ואז כאדם שב בתשובה מתוך הכרה, הוא במילא מגיע לאהבה וכו'. תשובה מלימוד, מהכרה, היא תשובה מאהבה. אי אפשר להגיע לתשובה מאהבה בלי תורה, בלי לימוד תורה. עד כדי כך שהנציב כותב, שאדם לא יכול להגיע לאהבת השם אם הוא לא לומד תורה. אדם שמקיים מצוות, אומר הנציב, לא יכול להגיע לאהבת השם. כי מצוות זה יראה. גם הרב בספר עוד כך אומר, לא בסגנון הזה, אבל אותו כיוון. שהמצוות זה בעצם יראה. האדם מקיים את רצון המצווה. לימוד תורה זה כבר הכרה, זה כבר הבנה, זה כבר הזדהו, זה שייכות, זה אהבה. אז אם אנחנו רוצים באמת להתחיל להיות מחוברים באיזושהי מידה, כמובן על פי ההכנות הנכונות, למרומי הרעיון, זה חייב להיות קשור ומתלווה לתשובה ברורה. אז יכול מאוד להיות שהתשובה הברורה היא לא תיגמר היום, נכון, כי צריך הרבה למידה והרבה הפנמה והרבה הזדהות עד שמגיעים באמת לאהבה. אמנם ישוב אז מיד בתשובה ברורה, לפחות בכיוון, לפחות ברעיון הוא מבין שהוא צריך לעשות כאן תשובה עמוקה מאוד, אשר תשיב לו את החיים המאושרים במעוף עין, זה מצד הפנים, זה מצד המהות. אז זה לא שברגע אחד פתאום הכל מתהפך והוא יבין את כל הסודות שהוא לא הבין לפני כן. הוא עדיין לא יבין. אבל לפחות הוא כבר יבין שהוא לא יכול להבין. זה כבר חידוש גדול. אמנם ישוב אז מיד בתשובה ברורה, אשר תשיב לו את החיים המאושרים במעוף עין, אבל צריך להופיע השלב השני, השלב המעשי. וכפי אותה המידה שתתאמת התשובה בפועל בסדרי החיים, ככל שהבנת הרעיון הזה, שהתשובה צריכה להיות מתוך הכרה, וממילא צריכה להיות תשובה מאהבה, וכו', כפי שאדם יגלה את זה בחיים בפועל, כן יתאדרו מלשון ההדרה, תנובות המחשבה ופלג הרעיון יתברך. כלומר, ככל שבאמת זה יופיע במציאות, יותר ויותר, כך באמת המחשבות ומרומי הרעיון יתרוממו בעצם לאותו מקום. עכשיו, כדי להבין את זה קצת יותר, אז יש כאן המשך בפסקה ח', שבפסקה ח' הרב נוגע בנקודה קצת יותר עמוקה מהנקודה הזאת, ומסביר בעצם איפה זה נובע, מה בעצם הסיבה של הדבר הזה. אז בואו נקרא גם את פסקה ח'. זהו דבר פשוט, שאי אפשר להצליח בסתרי תורה בלא תשובה. למה? למה? האמת שבשום דבר אפשר להצליח בלי תשובה, אבל בעיקר בסתרי תורה, בעיקר במרומי הרעיון. מדוע? כי בעניינים הגדולים ההם של סתרי תורה, וכאן עכשיו הנקודה, הרצון והדעת הם בחיבור אחד. דעת כאן במובן של שכל, השכלה. כלומר, הרצון של האדם, איפה רצונו מונח, למה הוא שואף וכו', והשכל שלו, ההבנות שלו, הוא ממלא החיבור בין הרצון לבין ההבנה, הרצון והדעת הם בחיבור אחד. כלומר, ככל שאנחנו יותר, אם אפשר לומר, עולים במרומי הקודש, אנחנו בעצם, אם אפשר לומר, חודרים ליסוד היסודות, וביסוד היסודות, הרצון והשכל זה דבר אחד. בעולם שלנו, הרצון והשכל, אם אפשר לומר, נפרדו לשני מסלולים שונים. אבל בעולם העליון, באמת הרצון והשכל זה דבר אחד. עכשיו, ככל שאנחנו יורדים מעולם עליון לעולם תחתון, מהשורש אנחנו הולכים ומתרחקים אל ההתגלות, אז מלא ההשפעה של הנתק, או של ההפרדה, או של אי הקשר המושלם, המוחלט, בין הרצון לדעת, ההשפעה היא יותר נמוכה. אבל ככל שאני יותר מחובר לשורש הדברים, ככל שאני רוצה יותר להיפגש עם היסוד של הכל, אז כשאני נכנס למדרגת היסוד, אני צריך להיות מתאים למדרגה הזאת. בארמון של המלך, אני צריך להתנהג כמו שמתנהגים בארמון. בחצר, בחצר, בגינה, בגינה. בפריפריה, בפריפריה זה מדרגה אחרת. אז אדם שנכנס לקודש הקודשים של התורה, שהוא תורת הנסתר, הוא חייב גם להגיע לשם מהמקום הפנימי שלו ששייך לשם. והמקום הפנימי ששייך לשם זה באמת הקשר המוחלט בין הרצון ובין הדעת. ולכן אם יש נתק או חילוקים בין הרצון לבין הדעת, הוא לא יכול להצליח בסתרי תורה. כי הקריטריון להיכנס פנימה לתוך סתרי תורה, הוא קריטריון שמורכב גם מהאחדות של הרצון והדעת. כי בשורש, הכל נמצא שם בשורש. אז בשורש נמצא עם סתרי תורה, בשורש נמצא החיבור בין הרצון לבין הדעת, וכו'. לכן אומר הרב, זהו דבר פשוט, שאי אפשר להצליח בסתרי תורה בלא תשובה. כי בעניינים הגדולים ההם, הגדולים מצד שורשם, יסודם וכו', הרצון והדעת הם בחיבור אחד. ולכן, ואם יש אצלי נתק בין הרצון לבין הדעת, או לפחות היא התאמה מוחלטת, או התאמה כמעט מוחלטת, אז במילא ההצלחה בסתרי תורה היא נמוכה מאוד. אז זה לא עניין שאני לא מבין את השפה. זה עניין הרבה יותר עמוק. וכשמבינים את התוך של העניינים לפי מידת עוז הרצון של הטוב, אז כוספים ומציירים כלליות ופרטיות רבים מאוד איך לבוא אליו. נקרא אולי טיפה כדי להסביר את החצי השני. אבל כשהאבונות מבדילים, נפגם הרצון. וכיוון שאין האדם מתעלה לרצון עליון בפנימיותו, ואין חשיבות עמוקה בלבבו לחפץ הטוב הכללי והפרטי, מאחר שהוא מוטבע בעול וזוהמת החטא, אי אפשר שתזרח בו אור הדעת. אי אפשר שתזרח בו הדעת. ומסתתמים הצינורות של השגת סתרי תורה. לכן, על כן צריך להתגבר מאוד בתשובה ולברר את הרצון, כדי לזכות לדעת עליונה צלולה ובהירה בדברים העליונים. אז בואו עוד פעם ניכנס עוד פעם, כי יצרנו באמצע המשפט. כי הרצון והדעת אמרנו הם בחיבור אחד. עכשיו, וכשמבינים את התוך של העניינים, לפי מידת עוז הרצון של הטוב, כלומר ככל שהרצון באמת הוא יותר שורשי, הוא יותר יסודי, הוא יותר נוגע בנקודת המוצא, בנקודת המקור, הוא מלא הדעת והרצון זה דבר אחד, ממלא אין חילוק בין כלל לפרט. אין חילוק בין צדדים כלליים לצדדים פרטיים. כי במקור, הכל אחד. אז המקור של הכלל הוא המקור של הפרט. המקור של הטוב הוא המקור של הרע. המקור של הרצון הוא המקור של הדעת. זה כמו שאתמול הוזכר במדורה, שמי שראוי להיכנס לישיבה של המשיח, זה מי שיודע לגלות את האור שבחושך. מי שיודע לגלות את המתיקות שבמרירות. או בלשון אחרת, יודע להפוך חושך לאור, או להפוך מר למתוק. מה זאת אומרת? מה הקריטריון הזה? מה זה שייך לישיבה של המשיח? אלא אם חזל אמרו ששמו של משיח קדם לעולם, זה אומר שהיסוד שממנו נברא העולם זה שמו של משיח. וביסוד ההוא, בקודש הקודשים הפנימי ההוא, שם אין הבדל בין טוב לרע. שם אין הבדל בין אור לחושך. שם אין הבדל בין כלל לפרט. שם אין הבדל בין חומר לרוח. שם אין הבדל בין רצון לדעת. שם הכל באמת הוא אחד. אז אם אדם לא נמצא שם, לא נמצא במקום הפנימי הרוחני הזה, אז הוא לא יכול להיות שייך לכל הגילויים של המקום הפנימי הזה. אז הוא לא שייך לישיבה של המשיח, הוא לא שייך לגלות סתרי תורה, הוא לא שייך לכל המדרגות האלה. ולכן זה לא עניין של שפה שאני לא מכיר. אני אגיד את זה רגע אולי אחרת קצת. כשאנחנו לומדים גמרא, גם הגמרא כידוע נקראת מסכת. למה? כי הגמרא היא איזשהו סוג של מסכה. כלומר, יש, אם נקפוץ רגע למשנה, בעקבותיה לגמרא, יש מקרה, יש דין, יש העמדות שונות בגמרא לאותו מקרה שיש במשנה. כל זה, זה המסכה. זה מבחוץ. זה המקרה וזה הדין. אבל המקרה הזה רומז על עיקרון. והעיקרון, אם אנחנו נוציא אותו, נוכל להשליך אותו על הרבה דינים שלא כתובים במשנה. והדעות השונות שיש בגמרא, הן בעצם הבנות שונות לאותו העיקרון שמופיע בדינים שונים. אז אם אני לא יודע להסיר את המסכה של המסכת, ואני רק קורא מקרה ודין וכו', אז מלא, אני לא הבנתי. כלומר, יכול להיות שאני יודע, אני יודע לדקלם את זה, אני יודע לכתוב את זה בטבלה על דף, יכול להיות, אבל אני באמת לא הבנתי מה כתוב שם. כלומר, ככל שאנחנו מתקדמים במקצועות הקודש, אם נגיד שתי התקדמויות המרכזיות של האדם, זה חוכמת הנגלה שבא לידי ביטוי בעיקר בתורה שבעל פה ובעיקר בלימוד הגמרא, וחוכמת הנסתר שבא לידי ביטוי לימוד אמונה ובעיקר תורת הקבלה, זה פשוט לחשוף את המסכה, את המעטפת, ולהיכנס פנימה. עכשיו, אם אדם שייך למדרגה הפנימית הזאת בתוכו, אז הוא שייך למדרגה הפנימית הזאת גם בלימוד. הוא לא שייך למדרגה הפנימית הזאת בתוכו, אז הוא לא שייך למדרגה הפנימית הזאת בלימוד. אין פה משחקים, זה לא חסר לי אינפורמציה, עוד לא למדתי ארמית, אני לא יודע איפה לשים את הפסיק. אני לא יודע להבדיל בין שתי קושיות בתוספות, זה לא העניין. יש כאן דבר הרבה יותר עמוק, שככל שאדם שייך ללימוד, נקרא לו יותר מקורי, יותר שורשי, ממילא מדרגת החיים הנשמתית שלו, צריכה לגלות את אותה מקוריות, את אותה שורשיות. אז בלימוד הנגלה אומר הרב, אם יש לצלי פער בין רצון לדעת, לא שזה בסדר, אבל זה לא כך יפריע להגיע להבנה. אבל בלימוד הנסתר, שפה אנחנו שייכים כבר לקודש קודשים, פה אתה לא יכול להפריד בין רצון לדעת. פה אתה לא יכול להפריד בין כלליות לפרטיות. עכשיו אולי זה קצת יותר בו, בואו נקרא שוב מההתחלה. זהו דבר פשוט, שאי אפשר להצליח בסתרי תורה, בלא תשובה. למה? כי בעניינים הגדולים ההם, שהם שורש הכל, שהם מקור הכל, שהם יסוד הכל, שהם האחדות האלוהית עוד לפני ההתפרטות במציאות שלנו, וכו'. כי בעניינים הגדולים ההם, הרצון והדעת הם בחיבור אחד. וכשמבינים את התוך של העניינים, לא את החוט שלהם, לא את הגילוי שלהם, את העצמי שלהם, את הפנימי שלהם, לפי מידת עוז הרצון של הטוב, אז כוספים ומציירים כלליות ופרטיות רבים מאוד. דרכים כלליים, דרכים פרטיים, במישור הכללי והפרטי, על כל צדדיו של מה זה כללי ומה זה פרטי, איך לבוא אליו. אבל כשהאבונות מבדילים, נפגם הרצון. כשנפגם הרצון, אז אני לא שייך לאותו מקום, לאותה מקוריות. אני לא יכול להיכנס לקודש הקודשים. וכיוון שאין האדם מתעלה לרצון עליון בפנימיותו שברצון העליון, הכל הוא אחד. כמו שאמרנו, הטוב והרע, האמת והשקר, הכללי והפרטי, החומר והרוח, הרצון והדעת, הנגלה והנסתר וכו', הכל הכל הוא אחד. אבל היות ואני לא נמצא שם. וכיוון שאין האדם מתעלה לרצון עליון בפנימיותו, ואין חשיבות עמוקה בלבבו לחפץ הטוב, הכללי והפרטי, גם ברמת הכלל, גם ברמת הפרט, אם זה מדובר על ציבור, או מדובר על יחיד, או ברמות אחרות, אפשר גם להבין את זה. מדוע האדם לא נמצא שם? מאחר שהוא מוטבע, מלשון טבוע, טובע, בעול וזוהמת החטא, אי אפשר שתזרח בו הדעת. ומסתתמים הצינורות של השגת סתרי תורה. זו בדיוק הסיבה שבגללה באמת הצינורות נסתמו. לכן אדם יכול לפתוח ספר ליקוטי מוהר"ן, הוא לא מבין כלום. הוא לא מבין כלום לא בגלל שהשפה היא קשה, למרות שזה נכון, אלא בגלל שהוא פשוט עדיין לא במקום הזה, הוא לא במדרגה הזאת. אז מה, מתי נפתח ספר ליקוטי מוהר"ן? כשאני אהיה פנימה, כשאני אכנס קצת יותר עמוק. וכנה ספרים פנימיים של הרב קוק, שאומנם כתובים בשפה של חוכמה, של נגלה, אבל גם היא שפה נסתרת מצד האמת. קל וחומר בספרים יותר פנימיים וכולי, ששם זה ודאי אין לנו שייכות. לא פעם ולא פעם אתה יכול לראות אדם שיש לו איזה כמיעה ללמוד קבלה. הוא פותח את הספרים האלה, את הסגנון, נקרא לזה הסגנון הספרותי, כן, המילה ספרותי לא מתאימה פה, אבל הוא פותח את הספרים, הוא רואה שהוא לא מבין כלום. אז הוא חושב בטעות שהבעיה זה שהוא לא מכיר את המילון של הדבר. הבעיה היא לא המילון, הבעיה היא המדרגה הפנימית. לא סתם חז"ל אמרו, עד שאדם לא ממלא את קרסו ש"ס ופוסקים, הוא לא יכול ללמוד קבלה. זה לא עניין כמותי, טוב, גמרתי 17 פעמים את הש"ס. אלא ש"ס ופוסקים הכוונה, ש"ס זה תלמוד. עד שאני לא מגיע למקום שבו הערך הלימודי שלי. פוסקים זה הצד המעשי, מה נפסק להלכה? המצווה, הקיום, העשייה. עד שלא תהיה התאמה, לפחות מסוימת, בין התלמוד של האדם לבין הפוסקים שבו, בין הצד הלימודי, הרעיוני, הדעות, לבין המעשים, ההתנהגות, עד שלא תהיה התאמה של ש"ס ופוסקים בתוכו, אז הוא לא מתאים לשם. אז זה לא רק עניין שהוא צריך לדעת אינפורמציה, אלא זה עניין של התאמה בין העולם הרעיוני של הדעות, של התלמוד שבו הוא עוסק, לבין העולם של המעשים, של הפסיקה שעל פי האוחי. לכן מסתתמים הצינורות של השגת סתרי תורה. לכן אני חושב שאחד הדברים שחשוב מאוד לחדד בדור הזה, זה שלפני שאנשים או אנחנו או אחרים קופצים לסתרי תורה, קודם כל בואו נראה בכלל אם אנחנו שייכים למקום הזה, ואם לא ובוודאות שלא, כולנו לא שייכים, אז נעשה את ההכנות המתאימות, שזה מעבר ללמידה, להספקים של החומר שצריך להספיק. זה לא עניין של חומר, אלא זה עניין של מהלך רוחני שאדם צריך לעבור אותו, שכמובן יבוא לידי ביטוי גם בלמידה, ברור. על כן צריך להתגבר מאוד בתשובה ולברר את הרצון, והרצון מתברר דרך לימוד, דרך הכרה, דרך אהבה, דרך השייכות היותר עמוקה לדברים, כדי לזכות לדעת עליון צלולה ובהירה בדברים העליוניים. כן, עידן.
אתה אומר שעד אז באמת אדם לא חייב גם את הדברים האלה בידיעה שלא באמת מבין את הדברים, את האמת, את
תראה, כתוב במשנה כידוע בין 40 לבינה, וכתוב כידוע שאסור ללמוד קבלה לפני גיל 40. כלומר עד שלא מגיעים לגיל בינה אז אי אפשר ללמוד קבלה. כתוב שאין אדם עומד על סוף דעתו של רבו אלא לאחר 40 שנה. כלומר מתי אני אבין את מה ששמעתי מרבותיי? 40 שנה אחרי ששמעתי את מה שהם אמרו. אז זה לא עניין של שנים עכשיו, עד גיל 40 או אחרי 40 שנה. למרות שזה גם קשור לזמן, לתהליך שאדם צריך לעבור, והתהליך הוא קורה בזמן, זה לא משהו אפלטוני, זה משהו שהוא מעשי. אבל מה אנחנו רוצים לחדד פה? שחז"ל אמרו, בין 40 לבינה. אי אפשר ללמוד סתרי תורה לפני גיל 40. לא רק גיל, אלא עניין של שייכות, של מהות. אני לא יכול לעמוד על דעת רבי, אלא לאחר 40 שנה. כלומר, כנראה שאני כתלמיד לא מסוגל להכיל בתוכי, בזמנים מסוימים, את עומק הכוונה עם כל הצדדים השונים של הכוונה הזאת וההשלכות המעשיות של מה שאמר רבי. הרב שלי אומר בשיעור משפט. הרב שלי מתכוון א', לעומקים מסוימים, ב', להיקפים מסוימים, ג', להשלכות מסוימות. אני קלטתי פרט אחד ממה שהוא אמר. עוד 40 שנה במקרה הטוב. אולי אני אצליח, מה שנקרא, להבין מה שקוראים היום. נפל לי הסימון. כן, זה כמו שכל אחד מאיתנו מרגיש לי לפעמים שנופל לו הסימון. רגע, ולמה הוא לא נפל לפני 5 דקות? למה הוא לא נפל לפני שבועיים? למה הוא נפל לפני 20 שנה? כי רק עכשיו בעצם הבנתי. והבנתי עד הסוף. או כמעט עד הסוף. ולפעמים ההבנה הזאת היא לאו דווקא עניין של למידה, אלא עניין גם של חיים. של בגרות. של הכרת מורכבות. של חלוקת סדרי עדיפויות. זה תהליכים ארוכים שצריכים לעבור פה. לכן, המהלך הזה הוא מהלך ארוך. האם אנחנו אומרים עד גיל 40 לא ללמוד קבלה? היו פוסקים שהתירו קצת, היו פוסקים שהחמירו יותר. בסדר. בעיקרון, אנחנו מדברים עכשיו על היסוד. היסוד הוא שכל זמן שאדם לא בונה בתוכו איזושהי אחדות פנימית, ממש כמו הישיבה של המשיח, שקדם לבריאת העולם, שמו של משיח, שבו היסוד של הטוב, היסוד של הרע זה אותו יסוד. היסוד של הכלל, היסוד של הפרט זה אותו יסוד. היסוד של ההבנה, השכל, היסוד של הרצון זה אותו יסוד, וכו'. עד אז, עד שאנחנו לא מגיעים לאיזושהי נקודה של מפגש עם הערך הזה, עם המציאות הזאת, כחי בתוכנו, כחי בתוכנו, אנחנו לא שייכים לזה. עכשיו, כמובן זה תהליך שבונים בתוכנו, ובעזרת השם לאט לאט יותר ניפתח. לא פעם ולא פעם, אתה יכול לראות את זה גם במכון מאיר, בכיתת אמונה. יושב בחור, בשלב מסוים, בכיתת אמונה. לא מבין מה רוצים. שזה לא זוהר, זה לא קבלה. צריך לראות זה בשפה של נגלה, זה חוכמה, זה היגיון, זה... אפשר להבין את הדברים, אבל הוא לא מבין מה מדברים, לא במובן של חסר לו IQ, אלא הוא לא מתחבר לזה, הוא לא שייך לזה. אז יכול להיות שתקופה מסוימת הוא בכלל לא מבין מה רוצים. ופתאום אחרי תקופה מסוימת שובר איזשהו תהליך, פתאום עכשיו הוא כל כך מחובר לזה, והוא לא מבין איך פעם הוא לא הבין. זה קורה או לא קורה? זה קורה. אז אם זה בתורת הנסתר על דרך חוכמת הנגלה, מה נגיד בתורת הנסתר שהיא ממש נסתר? בסדר, לכן זה תהליך שצריך לעבור אותו. ולכן החיפוש שלנו לא צריך, הוא לא צריך להיות מתי כבר אני אלמד קבלה, מתי כבר אני אפתח את ספר הזוהר. זה לא החשבון. החשבון הוא מתי אני אבנה בתוכי קומה כזאת שמתאימה, ניקח כמשל, להיכנס לישיבה של המשיח, שיודע לזהות את המתוק שנמצא במר ואת האור שנמצא בחושך, כמשל, ומהמקום הזה כנראה שאני אהיה יותר מתאים ללמוד דברים יותר סודיים. כי אני שייך לאותו מקום, לקודש הקודשים הזה. וזה תהליך שצריך לעבור אותו. כל אחד במדרגה שלו ובמסלולים שלו ובזמנים שלו. וכו'. טוב, אני חושב שאולי הפסקה הזאת באמת חטא קצת יותר מבררת את פסקה זין. טוב, נעצור פה ומחר נמשיך. אנחנו ניפגש ב6:15, כרגע נקבע בבית מדרש הישן. אני אבדוק עם האינטרנט איפה בדיוק יהיה השיעור. אם יש שינוי אז אנחנו תוך כדי תנועה נמצא פתאום.